עמוד 221 הגמרא אומרת שמברכים על ברכת המזון, כך גם מברכים על ברכת התורה. אמר בישמעאל קל וחומר, על חיי שעה מברך על חיי העולם וכל שכן. מכאן המקור לשיטת הרמב"ן, אחד המקור לשיטת הרמב"ן, שברכת המזון וגם ברכת התורה, שניהם דאורייתא, לא רק ברכת המזון שזה מוסכם, אלא גם ברכת התורה דעתו שהיא דאורייתא. קמינה בספק, בדרך כלל ספק ברכות להקל, אבל לפי הרמב"ן אז ספק ברכת התורה, אם לא בירך הוא צריך לברך. ראוי להיות חיוב הברכה על טובת התורה נלקחת מהכרה של ברכת המזון. למה לחבר את שתי הברכות האלו ביחד? משאין האדם מכיר עוצם טובה האמיתית רוחנית ונצחית מצד עצמה, כי למעלה מירקו, אדם קשה לו להכיר באמת מה המשמעות של התורה. זה דבר רוחני, זה דבר נצחי, זה דבר הרבה למעלה מהעולם שלנו, ולכן קשה לנו לבד להכיל ולהגדיר לעצמנו מה זה בעצם ההנאה הגדולה שקיבלנו על ידי התורה. כי חיי האדם ורגשותיו הם זמניים, ויש להם יחס ישר קשור מאוד עם חיי שעה או חי את ההווה, ואותם הוא מכיר בטבעו הקרוב ולפניו בהווה. והשם כתובת התורה מצד גודל מעלתה ונצחיותה אינה מגדרו של האדם, וגם מפני שעיקר מעלתה של התורה תוכר רק לעתיד. על כן, אם לא על ידי שיקח האדם משל, כן, כדי להתחבר לעניינים רוחניים צריכים משלים, אין דרך אחרת להתחבר נפשית לעולם הרוחני. העולם הרוחני הוא גדול, הוא רחוק מאיתנו, וכדי לקרב את העולם הרוחני אלינו תמיד צריך להשתמש במשלים. כך כותב הרמב״ם בהקדמתו למורה נבוכים, וכך אנחנו רואים לאורך התורה, לאורך התנ״ך ולאורך דברי חז״ל, שככל שמגיעים לדברים יותר רחוניים ועמוקים, חז״ל משתמשים בהרבה הרבה משלים, וראש לכולם שלמה המלך בספר משלי. אם הוא מתמלא רגש והכרה טובה על טוב, על טובה, על טוב עובר לא חשוב בלתי חשוב שזה חיי שעה, קל וחומר שאין קץ ראוי להיות הודעתו על חיי עולם הבא. אם לא ייקח לו תחילה משל, אף על פי שיקיר בשכלו גדל טובת התורה, כן, זה היתרון של המשל. למרות ששכלית אתה מבין שהתורה היא חשובה, אבל מכל מקום ברגשותיו וטבעו לא יתעורר כל כך להודעה. בלי המשל חסרה הפנמה ללב, לרגש, לתחושות. כן, יכול להיות שבאופן מופשט אתה מבין, אבל המשל עוזר לקרב את הדברים אל הלב, אל המצפון, אל העולם המוסרי שלנו. ולכן הראוי שיהיה מקור הידיעה של הברכה על טובת התורה לכוחה מקל וחומר של חיי שעה, כדי שמדין הקל וחומר יתמלא גם הרגש באור, וחדוות השם תהיה מעוזו גם בלב, בלב בשר שבגוף האדם. זה תפקיד המשל, להחדיר את הדברים ללב, שיעלה מהשקפת הער של רגש הפחות אל המושכל הנעלה, עד יבוא לבקדש אל ויבין אל החיתם. מצינו בזה אחר שבין חיי עולם לחיי שעה שווה בכל צדדיו. באמת יש קשר הדוק בין התורה לבין ברכת המזון, כי יחס הכוחות המתווספות על ידי פעולות של חיי שעה, זה שאנחנו אוכלים, עיקר מטרתם הוא להשתמש בהם הדרכים שמביאים לחיי עולם. כל מה שאנחנו גדלים ואוכלים ומתפתחים מבחינה חומרית, הכל בשביל המטרות הרוחניות. אז לכן זה קשור מאוד שברכת המזון תוביל בסוף לברכת התורה. נוסף על זה, עד שגם הרגש הרוחני שמרומם את נפש האדם להכיר טובת יוצרה שמוטבעת בהכרה הרגשי של חיי השעה, היא גם כן מפולשת לשאר הכרת הטובה יותר עניינה של חיי העולם. כן, על בסיס זה נבין שהרגש שהכרת הטוב, שהוא מאוד חשוב ומאוד מפותח וצריך להעמיד אותו בנושא חיי השעה, צריך שהוא יחדור, יהיה מפולש, יפלוש גם לעניינים רוחניים. מכוונים הדברים שהנשמה ניזונת בפנימיות המאכל. באמת בפנימיות, כשאדם אוכל מתרחשות שתי התרחשויות, אחת התרחשות ביולוגית רגילה של תזונה, אבל בתוך כל אוכל יש גם משהו רוחני, יש תוכן רוחני שנמצא בתוך כל מאכל, והנשמה נפגשת עם המזון הרוחני שמסתתר בתוך המציאות. ככה אומר הארי הקדוש על פי הפסוק, כי לא על הלחם לבדו יחי האדם, כי על כל מוצא פי השם יחי האדם. מסביר הארי שבתוך הלחם יש את מוצא פי השם. מה בעצם מקיים את הלחם? דבר השם. יש בכל דבר ודבר, מה שמקיים אותו באמת זה העיקרון הרוחני, כמו שכתוב, לעולם דברך השם ניצב בשמיים. דבר השם תמיד ניצב בשמיים, והוא מקיים את השמיים. וברוח פיו כל צבאם, זאת אומרת שהרוח של הפה הוא המקיים את המציאות. התכנים הרוחניים, וכשאדם נפגש עם המזון, הוא נפגש גם עם התוכן הרוחני, הפנימי, עם רוח פיו של הקדוש ברוך הוא. אז זה עוד יותר מחבר בין התורה לבין המזון. רבי מאיר אומר, עניין נוסף, שם שמברך אדם על הטובה, כך צריך לברך גם על הרעה. כמו שכתוב, אשר נטע לך השם אלוקיך. דיינך בכל דין דיינך, בכל דין שדנך, בין מידה טובה, בין מידת פורענות. אז צריכים להודות להשם, אלוקינו, מידת אלוקים זה מידת הדין. זאת אומרת שאנחנו מברכים את השם גם על אלוקים, גם כשמתגלה אלינו באלוקים, שזה מידת הדין. הכרה שלמה בנהגת השם מטבח את עולמו לדעת שהיכולת הגמורה הבלתי בעלת תכלית בידו הוא. על כן היה בידו למנוע כל חיסרון וכל רע מהמציאות. הרי לכאורה הקדוש ברוך הוא יכל לדאוג לזה שהעולם יהיה מושלם, אין לו בעיה לעשות את זה. ואם יש בכל זאת רעות בעולם, זה לא חיסרון של הקדוש ברוך הוא, זה בגלל שהקדוש ברוך הוא לא מוצלח. כל הרעות שלנו הם מדמים לרעות, אינם נראים כי נפיקות סרה כפתם. כל מה שאנחנו חושבים שיש בעולם דברים רעים, זה בגלל שהמבט שלנו, ההיקף שלנו, הוא קצר מאוד. אנחנו לא, אין לנו ידיעה אמיתית לרעות. אנחנו לא מבינים מה זה רע באמת. אנחנו לא יודעים כלום. באמת, מצד הקדוש ברוך הוא, הכל טוב. הכל טובות גמורות. אלא מה? שתתגלן על העתיד. לעתיד לבוא נוכל להבין המון המון דברים, מה בעצם הכל היה לטובה. אמנם לפי דעות הפילוסופים, שהם טוענים בהכרח הכוח החומרי, שאין יכול לקבל טובות בלי רעות. אם שניקו מהרעות את כבוד הבורא להתעלה לפי דעתם, אבל לא אין שייך לברך על הרעות. הרמב״ם בחלק שלישי במורה נבוכים, פרק י' ב', מביא את דעות הפילוסופים. הפילוסופים ראו שיש דברים רעים בעולם, אז הם החליטו לנתק את אלוקים מידיעת המציאות. לא יכול להיות שאלוקים לא יודע, הוא לא יודע מה קורה כאן, והוא גם לא משגיח על מה קורה כאן, כי אז זה לא הגיוני. יכול להיות שהקדוש ברוך הוא רואה את העולם עם כל הצרות שלו, והוא מסתכל ככה באדישות ולא מושיט יד לעזור. ואם הוא המלך, אז זה מין מלך הוא, איך הוא עושה כל כך הרבה טעויות. לכן הפילוסופים העדיפו לומר שאלוקים לא יודע מה קורה כאן ולא משגיח. אז מה קורה כאן בעולם? למה יש כל כך הרבה תקלות? כי למרות שיש חוקים, אבל העולם החומרי הוא עולם מאוד מאוד בעייתי, הוא מאוד עיוור. החומר הוא עיוור, החומר הוא קשה, והחומריות יוצרת המון תקלות בעולם. החוקיות לא תמיד עובדת, והחוכמה לא תמיד מתגלה, כי החומר הוא עבה מאוד, הוא יוצר המון מסכים. טוב, אז נגיד שפתרת פילוסופית את השאלה למה יש דברים רעים בעולם, הרי אלוקים הוא כל כך חכם וטוב, אבל עדיין אתה לא מברך על הרעה, כי הרעה זה תקלה, זה תקלה של העולם החומרי. בסדר, על תקלות לא מברכים, אבל אנחנו לא רואים ככה. אומר הרמב״ם שהמורה נבוכים בשצף קצף הוא יוצא נגד הפילוסופים, שהם יצאו, הם הגיעו לדבר עוד יותר גרוע. אתם רציתם להציל את אלוקים, מה הפכתם אותו למישהו שהוא לא רואה ולא שומע ולא כלום? רציתם להציל את כבודו של הקדוש ברוך הוא מהתקלות של העולם, והפכתם אותו ליצור מוגבל ונכה וחסר יכולת וכולי. ודאי שלא, כך אומר הרמב״ם. כל אשר חפץ השם עשה, ואנו יודעים שכל הרעות מיועדים לטוב. אין רע יורד מן השמיים, אומרת הגמרא, בכל מן דוד רחמנה לטב אביד. ואין כאן דבר של הכרח, אין שום הכרח. הקדוש ברוך הוא לא, העולם החומרי לא מכריח אותו במרכאות לא להצליח, אלא הכל משפט צדק כפי החוכמה העליונה. והשם אלוקים הוא דיין שלנו. מה זה דיין? דיין אינו בא מצד דבר שבא בהכרח ודר יחס יכולת. הדיין הוא לא אדם מוגבל, אלא דיין פירושו כי מצד הנהגה שבא מצד משפט יושר וחוכמה, והיא עצמה טובה שלמה. הדיין שמדן לפי הדין, גם אם הדין הוא מאוד מאוד כואב לפעמים, אבל לא עושה את זה כי הוא יודע שזה מה שנכון וזה הצדק, וכיוון שזה טוב עליון ודאי ראו לברך עליו, כשם שמברך על הטובה הגלויה. ההערה הזאת שמופיעה כאן בגמרא היא ממשיכה, אומר הרב, את סוגיית ברכת המזון, שהרי אם באנו לדקדק עצם הכרח המזון, הוא ראה בכלל זה שצריך לאכול, זה בכלל תקלה. למה שמה צריך לאכול? הרי אם הקב"ה באמת היה אוהב אותנו, הוא לא היה מביא לנו אוכל, וגם לא גורם שנצטרך לאוכל, היה בונה אותנו ככה, יכולים לעבוד בלי הפסקה, עם בטריה כזאת שצריך להתאים אותה פעם ב-30 שנה. וזהו, מה צריך לאכול יום אוכל, ללכת, לאכול כל כך הרבה בזבוז זמן, והרבה עבודה, וצריך ללכת לשדה, וכל הצרות שבעולם, ושמה צריך את כל הדבר הזה? זה בא לאדם מחיבור החומר וצורכו למזון. אלא ודאי, ידענו ברור שכה גזר השם יתברך הטוב והמיטיב. כשאתה מברך ברכת המזון, אתה אומר תודה לשם, אתה מבין שזה מה שטוב באמת. זה מביא לנו המון דברים טובים, מוציא מאיתנו, זה שצריכים אוכל. ומזה ודאי יסוד הדבר בחייו ופרטיו, הכל לטובה. מזה למדים שהכל הכל לטובה. כל הרעות המדמות לנו, שנדמה לנו בצוויון, באופי ובתואר של דברים רעים, הן באמת טובות גמורות. והן עצות מרחוק, מפה ליועץ, לתכלית טובה שראוי לברך עליה בנפש חפצה. למה עוד לפני כן צריך לאכול? צריך לאכול מפירות האילן בגן עדן. למה לאכול? כן, אבל שלא נאכל בכלל. עצם האכילה, או לפני החטא. אומרת המשנה, כיצד מזמנים בשלושה, אומר נברך. בשלושה אומר נברך. בשלושה עבור אומר ברכו, בעשרה אומר נברך אלוקינו, בעשרה אומר ברכו, ב-11 ריבו, במאה אומר נברך השם אלוקינו, במאה והוא אומר ברכו וכו' וכו'. יש פה מדרגות. להלכה אנחנו לא נוהגים ככה, להלכה אנחנו אומרים רק אלוקינו, גם אם יש רבבות מזמנים, עונים לזימון, אומרים רק אלוקינו. ולמה אומרים בלשון אנחנו לא, גם לא אומרים ברכו, אנחנו גם לא נוקטים ככה, אנחנו אומרים להלכה נברך, גם היחיד כולל עצמו עם הציבור, וזה שיטת שמול שמופיע פה בסוף הקטע. לעולם אל יוציא אדם את עצמו מן הכלל, ולכן אנחנו לא אומרים ברכו, אלא נברך כולנו ביחד. מעלת העבודה האלוקית נחלקת לפי השגתו של אדם בדעת אלוקים. ישנם כמה... מה?
תימנים עושים ברכו.
מעלת העבודה האלוקית נחלקת לפי השגתו של אדם בדעת אלוקים. ישנם כמה גופי תורה שתוכנה להתראות בעיני משכיל אחד, כי התועלת מהם ניתנה בשביל בעלי מדרגה פחותה ממנו. כן, אנחנו רואים שהעולם הרוחני, עבודת השם, היא בנויה מהמון המון מדרגות. ויכול להיות שיש אדם, איש צדיק מאוד, מאוד מאוד עליון, שהוא רואה כל מיני הדרכות הלכתיות שהן מתאימות לאנשים בתחילת הדרך, אבל הוא כבר לא צריך את זה. הוא כבר מעל הדברים האלו, הוא כבר לא צריך. נגיד דוגמה, נגיד אדם, נגיד כל היום הוא מודה להשם. כל היום, לא מפסיק להלל את הקדוש ברוך הוא, מהבוקר עד הערב, כל הזמן הוא אומר פסוקים של תהילים. אז הוא אומר, בשביל מה אני צריך לברך לפני שאני אוכל? בשביל מה לברך? אני כל היום מברך את הקדוש ברוך הוא. יש אנשים שהם צריך לעורר אותם בכלל לשים לב. אז חכמים, תקנו להם ברכות. בשביל מה תקנו להם ברכות? בשביל לעורר להם את תשומת הלב שצריך להודות להשם. אני כל היום מודה להשם בלי הפסקה, כל משפט שני שלי. בשביל מה אני צריך גם עוד פעם פתאום לברך? זה שרגה בטירה, זה נר באמצע האור. כל היום אני מאיר ברכות, אז אני צריך להדליק עוד את הברכה הקטנה הזאת. כך היה המקום להגיד. ולהגיד שיש הלכות שהן נצרכות לאנשים בתחילת הדרך, אבל אדם גדול יכול להיות שהוא לא צריך. אבל מצד שני יש כלל חשוב מאוד, שאין האדם לשחרר את עצמו מהם בשום אופן. יש חיוב להיות קשור אל הכלל. כן, אדם לא משחרר עצמו מהציבור. גם אם כל הציבור בדבר מסוים, תהיה עם הציבור. אתה אומר, זה לא למדרגה של... תהיה עם הציבור. מה שיש בדבר צורך הכלל, לפי מצב כלל האומה דרושים עניינים כאלו, תתחבר. המשכילים היותר גבוהים בדעת אלוקים, נכללים פעולות הכלל. כי מה שמתווספת שלמות בכלל, מתווספת גם מהשלמה. תדע לך שחלק מהמעלה הרוחנית שלך היא בהיותך חלק מכלל ישראל. אתה לא יכול להחליט פתאום להיות נפרד, כי גם כל המעלה הרוחנית שלך קשורה לכלל, וכשהכלל מתקדם גם אתה מתקדם. אתה איבר מהאיברים של האומה, ומה שמתגרה חס ושלום השלמת הכלל, התגרה גם כן בהשלמה שלך. כי אין אדם יכול להשיג ולהבין גודל שליטת הכלל, כמה הכללות משפיעה על כל אחד ואחד מאיתנו. עד כמה הוא מתפעל לפי כלל, עניין כלל האומה. מצב האומה משפיע על כל יחיד ויחיד. על כן, עליו לא לפרוש מהכלל. לפי דברים שנדמה לו שלפי עניינו הפרטי כבר הוא לא צריך בכלל. להגיד שמחת תורה, יש אדם אומר אני לא צריך לרקוד בשמחת תורה, אני כל השנה מחבק את התורה, כל השנה אוהב את התורה, אבל לבת אם צריכים פעם בשנה קצת לעשות להם איזה שמחת תורה שחבר אותם, אני לא פטור מזה, אני כל הזמן כל השנה לומד. לא נכון, אתה צריך להיות שייך לכלל. קל ישראל ככה נוהג, תהיה שייך לכלל ישראל לפי המנהג, לפי ההלכות שכולם עושים, תשתייך אליהם. תמיד להיות חלק מהכלל. אמנם יש שתי מידות בדבר. יש דברים כאלה שאם יפרוש היחיד יפעול לרעה על הכלל, אפילו זה עלול להזיק. נמצא שהכלל מובנה, כי אם כשיהיה גם כן היחיד משתתף בכל דחה בעבודת השם, ויכול יש למות לפי המידה הדרושה לו. אבל יש עוד פרישה יחידית, לפעמים אתה פורש ואתה אומר, זה לא מזיק לאף אחד, בגלוי זה לא מזיק לכלל. כי הכלל יוחס דרכו הנאותה לו בכל אופן. העניין הראשון דומה לשלושה. ויפרד היחיד, אם אתה לא מזמן עם כולם, אתה בורסת את כל השלישייה, את כל הכלל. בוודאי חובה מוטלת בך גם על כל יחיד להיות שותף עם הכלל, כדי לא לגרום, לא כי אם תיקון ושכלול ולא הריסה וקלקול. אבל גם באופן השני, שאם על ידי פרישתו הוא לא מזיק את הכלל, כי לא ילבד ממנו, או שהוא בחדרי חדרים, הוא בוחר לעבודה יותר גדולה, ואז הוא לא מדקדק בדקדוקי מצוות שהם לדעתו נאותים בחיוב רק אל הכלל, שלא עלו למרמתו. הוא אומר, אף אחד לא רואה אותי, אני בפנים יכול לא לדקדק. זה חכמים גזרו את הגזרה בשביל הציבור, אני לא צריך את הגזרה הזאת. הוא דומה לזה שנכלל בשלושה, הוא אומר ברחו, אף שפורש את עצמו מכל מקום הכלל שלם, מכל מקום, אף על פי כן, אין זו דרך כבושה. זה לא הדרך ש, שאומר שמו לעשות, גם באופן שהכלל לא יוזק, אל יוציא את אדם את עצמו ממנו. גם אם אתה לא יפרד מהשלושה, יש עוד שלושה חוץ ממך, אתה תכליל את עצמך בכלל. כי לבד היזק הכלל הניגלה, יכול להיות גם היזק פרטי, ממה שמחסר מנפשו אותה מדרגה שנגד בכל הכלל. כשאתה מנתק את עצמך מכלל, אתה ניזוק. כי יש המון דברים שבאישיות שלך שהם תוצאה מברכת הכלל. כי עם כל מעלת יחיד, מכל מקום הוא קשור אל הכלל. וכל מה שהכלל צריך לו, יש בזה גם צורך יחיד באופן בלתי גלוי כל כך. אפילו אם יהיה יחיד גבוה ונעלה מאוד מידת הכלל כולו. לכן לעולם, גם באופן שהכלל הוא מאוד על מכונו, וגם בהתפרשו ממנו באיזה פרט, אל יוציא אדם את עצמו מלכל. גם אם נראה לך שבפרט מסוים אתה פורש מהכלל, זה לא יסר, נו שום נזק לאף אחד, לא לפרוש מן הציבור, גם ביחס עצמו. אז מחר בעזרת השם נמשיך על ענייני ברכות, בהצלחה, תעשו חיים, יום טוב.